ועשית לך, הולכים לעילוי נשמת יובל בן רינה. רינה, נכון?
כן, לעילוי נשמתו של יובל בן רינה.
וגיסי חיים בן.
וחיים בן?
חיה.
חיה. הוא עכשיו טוב. עכשיו
כאן. יבון בדרמונה. יבון בדרמונה.
יבון בדרמונה. אתם יש מודם בצורה חיים, ולהבדיל בין המתים לחיים, שבעזרת השם נשמע ונתבשר בשורות טובות.
אמן, תכף ומיד.
תכף ומיד ממש.
אמן.
חודש תמוז, השנה מחולקת לארבע עונות. כנגד, ארבע אותיות השם המפורש י' כו'. אני לא אתייחס לארבע עונות, רק לשתיים מהן, בכוונה התחילה. האות י' המיוחסת לספירת החוכמה פותחת את תקופת האביב עם החודשים ניסן, אייר, סיוון, והיסוד המתאים לה הוא יסוד האש. האות ה' המיוחסת לספירת הבינה פותחת את תקופת הקיץ, זה עכשיו, אנחנו עכשיו נכנסים לתקופה של בינה עם החודשים תמוז, אב, אלול, והיסוד המתאים לה הוא יסוד המים, שביטויו השפעה. כלומר, הפך ממה שאנחנו חושבים, בחודש תמוז יש דווקא כוח ופוטנציאל של נתינה גדולה ביקום, וצריך להשתמש בכוח הזה ולא להפוך את הסדר. לפיכך, בני מזלות סרטן, אריה ובתולה, כלומר, מה שמתייחס לתמוז אב אלול, מלאים בתכונת נתינה, אלא שהם חייבים לשמור על איזון כדי שלא תהא זו נתינה מופרזת שעלולה לרוקן אותם מכוחם ולהוליד אצלם הרגשות חיסרון. בני מזל סרטן, שזה המזל של החודש, קשוחים מבחוץ ורקים מאוד מבפנים, בדיוק כמו החיה, הסרטן עצמו, שיש לו בעצם קליפה קשה מבחוץ, ובפנים הבשר שלו מאוד רך. ומחמת זה הם נוטים לבנות לעצמם קליפת מגן, כדוגמת הסרטן, כדי לשמור על יציבות יחסית, והם משקיעים בדרך כלל בכל מה שיוסיף להם תחושה של ביטחון ושל סדר, כגון עבודה מאומצת ונאמנות גדולה למשפחה ולערכיה. זאת ועוד, בני המזל מקפידים ביותר על מראם החיצוני ועל לבושיהם. הנקודה הרגישה אצל בני מזל סרטן היא הבטן. והרבה מן ההחלטות שהם מקבלים נובעות מתחושות בטנם. זאת אומרת שיש כאן בעצם מדרגה מאוד מיוחדת של שליפה מהמותן ושום תכנון מראש. הם הגיעו בדרך כלל למסקנה שכל מה שמתכננים מראש נופל, אז עושים את מה שבא כשזה בא. אנחנו ניכנס עכשיו יותר בעזרת השם לרובד היותר פנימי. זה היה רק אינפורמציות, כן? אני לא אוהב שהשיעורים יהיו ברובד כזה בלבד. זה מה שנפגשים איתו, עם הערכים האלה בכל מקום. אפשר למצוא את הדברים האלה באינטרנט ובכל מקום, זה לא העניין שלנו. כן? זה מה שנקרא קבלה בגרוש. אז את זה אני שם בצד, בכוונה, ואני ניגש יותר לעניין היסודי הפנימי של החודש. התמיהה הגדולה היא ששם החודש מוזכר בספר יחזקאל בקישורו לעבודה זרה הנושאת את השם תמוז. זאת אומרת, תמוז בתנך זה שמה של עבודה זרה. אז איך יכול להיות שאנחנו בעצם אימצנו שם כזה כדי לקרוא לו גם בשמו של חודש? הרי בתורה אין חודשים, זה רק מספרים. החודש השלישי, הרביעי, זה לצורך העניין הרביעי. אבל אימצנו שמות, וצריך להבין למה חכמי הסוד לקחו את השמות האלו, ודווקא את השם הזה של האליל הזה, שנקרא תמוז, ועשו אותו לחודש. כתוב בתנך שהיו מבקים הבנות ישראל, הבנות, הנשים, היו מבקות את התמוז. כן? זה היה אליל שהיו בוכות הנשים, כי בתקופה מסוימת הוא היה נחלש. אלא שחכמי הקבלה מלמדים שדווקא דרך הזכרת שמה של אותה עבודה זרה, מבטלים את כוחה, כן, של עבודה זרה זו, ונהפכות כל הבחינות השליליות למעלות של טובה ושל ברכה. במילים אחרות, אנחנו לוקחים את הכוח, הכוח הזה יש לו פוטנציאל טוב, ופשוט צריך לנווט אותו, לבסט אותו לכיוון של בניין. אז גם אם יש ערכים שנראים לנו חיצוניים, קורה ביהדות הרבה דברים כאלה, גם הרבה שמות, שאנחנו לוקחים אותם, מאמצים אותם לעצמנו, מכניסים את הכוחות הללו אל היהדות, כדי להשתמש בפוטנציאל הבריא שיש בהם, בסוד התקפיה והתהפכה. זאת אומרת, זה מה שעושים כשבעצם חוזרים מהגלות. הרי מאיפה יצאו שמות החודשים? מבבל. אז כשחוזרים מבבל, מהגלות, מביאים איתנו מה שלקחנו שם, הדברים טובים. דרך אגב, כל גלות צריכה להביא את הדבר טוב שהיה בגלות, באותה גלות. לא לזרוק את הכל לזבל, כי אם לא, זה אומר שהקדוש ברוך הוא סתם מביא אותנו לשם. אז מה, היינו שם לתקופה מסוימת, עזרנו את הגלות וחזרנו לפה? לא. אתה צריך לשלוף משם, להוציא משם, כן? את הרכוש שגנוז באותה גלות. לכן כל גלות צריכה להביא את הדבר חדש. ואם היא לא מביאה את הדבר חדש, דבר שהיה שם, אז זאת אומרת שכאילו הייתה לשב חס ושלום, וזה אסור. על אותו משקל, כל משבר צריך להביא איתו ברכה. אם המשבר לא מביא אחרי היציאה מהמשבר דבר טוב, זה אומר שהמשבר היה לשב חס ושלום, וזה לא טוב. לכן צריך להשתמש בכוח שהיה במשבר, שנמצא עדיין במשבר, כדי לגלות מדרגה מחודשת של בניין. וזו אחת מתכונותיו העיקריות של החודש. מה? הפיכת המצבים מכוח ההסתכלות של האדם. זאת אומרת, המצב הוא נראה לנו כמצב נתון, אבל זה לא נכון. שום מצב אינו נתון, אינו כפו. המצבים מתפתחים ביחס לגישה שלי אל אותם מצבים. זאת אומרת, אני יכול להשפיע על הדבר רק על ידי זה שאני מסתכל על הדבר בצורה אחרת. אין דבר כזה שזה נתון, אין דבר כזה. הכל פועל יוצא מההסתכלות שלי, ואני מסוגל על ידי הכוח שלי לשנות את הדברים. אם קשה לכם להאמין בדבר הזה, אז יש עוד מדרגות כדי להגיע לשלב של להיות מקובל. המקובלים זה מה שהם עושים כל היום. מסתכלים רק באותיות, עושים ייחודים, ועל ידי הייחודים הם משנים את כל פני המציאות. זאת אומרת שכוח ההסתכלות הוא כוח עצום, שהאריז"ל מזכיר אותו בספר עץ חיים, ביחס לבת היענה, שכשהיא מסתכלת על הביצה שלה, שהיא עכשיו הטילה, היא בעצם זה דוגרת בראייה. ויש כוח בראייה, ואנחנו יודעים את זה היום אפילו על בסיס מדעי יותר.
בגמרא, היזק כן. ראייה.
נכון, יש היזק ראייה ביחס לשדה של חבר, ביחס למה שיש לחבר, קוראים לזה עין הרע. אבל היום אפילו באופן מדעי אפשר לבדוק את הדברים, והדברים נבדקו, אתם יכולים אפילו לבדוק אותם, לראות אותם, על ידי כוח ראייה על דבר מסוים. ואפילו אם אני כותב כיתובית על אותו עניין, למשל אני לוקח את הקוס הזאת ואני כותב עליה ברכה, אני שם אותה בויטרינה, בחלון ראווה של חנות. אנשים פשוט מסתכלים ורואים ברכה. הם לא יודעים מה קורה שם, וליד אני שם קוס ואני כותב עליה כללה, רואים את המולקולות של הנוזל שהשתנו לחלוטין תוך כמה שעות. זה דברים שמצולמים, אפשר לראות אותם, יש חוקר יפני שעשה את הבדיקות הללו, ואפשר לראות אותם באופן פשוט. אפילו החברים, חלק מהחברים שנמצאים פה, באו איתי יום אחד, לקחתי את כולם לסרט ברמות שם. וראינו סרט ממש על העניין הזה באופן מדעי ביותר. כך הפרשיות הנקראות בדרך כלל בתמוז מוכיחות זאת. כלומר, היום אנחנו בשנה מעוברת, אז אל תתבלבלו, אבל בשנה רגילה אנחנו קוראים בדרך כלל את הפרשיות קורח, חוקת וכו'. מה יש בפרשיות האלה שתמיד קשורות איכשהו לחודש תמוז? אז הנה, פרשת קורח הביאה בסופו של דבר להעצמת מעלתו של הכהן הגדול ולביסוס המעמדות בישראל. זאת מה שהתחיל לכאורה בנזק, בכללה, בקנאה, התהפך והפך להיות בעצם חיזוק מעמדו של הכהן הגדול וביסוס בעצם היררכיה כמו שהקדוש ברוך הוא מחליט אותה ולא כמו שכוח דימן לעצמו. אז הנה כוח שהיה בחודש תמוז, ואנחנו רואים לפי הפרשה הנקראת בחודש הזה שמשהו שמתחיל בצורה שלילית הופך להיות חיובי, ולא רק שהוא הופך להיות חיובי אלא מתחזק מעמדו. פרשת חוקת שקראנו השבת הזאת מבליטה את יכולת הפיכת המוות לחיים, לא פחות מזה. כן, ראינו שאפילו הפרה שבעצם אנחנו לא מבינים מה היא עושה כאן, וראינו שזה פרי, שזה תיקון פרי האדם, הפרי שאכל ממנו אדם הראשון, פרי אדם, פרה אדומה. זאת אומרת שיש כאן תיקון למוות, על ידי הפיכת המוות לחיים. וזה מה שאנחנו אמורים לעשות בכניסתנו לארץ ישראל. זאת אומרת, כשבאנו לארץ ישראל, כשאנחנו מגיעים לארץ, מה אנחנו צריכים לעשות פה? מה, לבנות, להיות ביחד, להיות שמחים, כן? בוודאי. יש דבר גדול מאוד שצריך לעשות כשמגיעים לארץ ישראל, והוא להפוך את המוות לחיים. זאת אומרת, אנחנו באים לכאן לתקן את חטאו של אדם הראשון. זה לוקח זמן, זה מתלבש בזמן, אבל זה קורה. ואם אתה לא מאמין בדבר הזה, שוב פעם, אתה בבעיה של חוסר אמונה. וזה מה שאומר הקדוש ברוך הוא לאהרון ולמשה רבנו, לא פחות מזה, יען לא האמנתם בי להקדישני. כלומר, לא עשיתם לא קידוש השם ולא הייתם באמונה. אז שלא יבואו להגיד לי, מה שאתה אומר, הרב ההוא לא יודע. הנה, משה רבנו בעצמו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא מאמין בי. לפחות בדבר הזה הספציפי. כן. זה דבר שהוא בלתי נסבל, שכשאתה מדבר עם אנשים, תלמידי חכמים, לכאורה, והם אומרים לך, מה, הרב שלי לא יודע את מה שאתה אומר? זאת לא טענה של תלמיד חכם, פשוט בורות וחוסר ידיעה. הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, כשהוא כתב את ההלכה על כמה כמות של בצק צריך לעשות ברכה, להפריש חלה מן העיסה, אז הוא הגיע למסקנה לפי כל החיפושים שלו, שהיו מאוד מאוד מעמיקים ומאוד מאוד עמוקים, לקילו 666. מה לעשות שהבן איש חי אמר שזה לא נכון לפניו. הבן איש חי הגיע למסקנה של קילו 880 וכמעט אפילו יותר. עכשיו באו כל התלמידים או התלמידי תלמידים של הבן איש חי, אמרו לרב עובדיה יוסף, אתה חולק על הבן איש חי? מי אתה בכלל? מה הוא אמר להם? לא ככה עושים הלכות ולא ככה פוסקים הלכה. מה זה מי אתה בכלל ומה זה מי היה הבן איש חי לעומתי? זה לא קשור בכלל. יש לכם טענות? תביאו אותן. אני עונה לכם על כל טענה וטענה. וכשהביאו לו טענות, ענו על כל טענה וטענה. הוא ענה להם ואמר להם, אם אתם לא תלמידי חכמים אמיתיים, אז אתם מסתפקים בזה שהבן איש חי היה גדול, ומי אני בכלל שאני אביא על הלכה הזאת. ואני ממשיך את ההלכה שלי וקובע שהבן איש חי יתבלבל בעניין הזה, וההלכה כמותי. צריך אומץ בשביל הדבר הזה. היום התלמידים שלא טוענים אותו דבר ביחס למה שהוא אומר ביחס לאחרים, אז זאת לא טענה בכלל. הוא בעצמו אומר את ההפך, שכשיש דברים שאפשר להביא, אפשר לדבר ולהתווכח על דברים, אז אפשר לשנות דברים גם אם, כן, אמרו אותם הגדולים ביותר. פרשת חוקת מבליטה את יכולת הפיכת המוות לחיים, ופרשת בלק כן, שאנחנו נקרא השבת, בעזרת השם, מסתיימת בהפיכת הכללות המתוכננות על ידי בלק ובלעם, לברכות עצומות עבור ישראל, עד סוף כל הדורות. בבתי כנסת אנחנו כותבים את הברכות שלהם. זאת אומרת, שכשאתה נכנס לבית כנסת ואתה קורא מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל, זה אתה בעצם שואל מישהו בחוץ, מי אמר את זה? מינימום משה. לא, בלעם. מה, אתה כותב את זה בבית כנסת? אתה לא מתבייש? למה שאני אתבייש? אני לוקח את הכוח שהיה בחוץ, שהתחיל כתגובת נגד של כללה, והפכתי את זה לברכה. זה כל הכוח של היהדות, זה להפוך את הדברים שנראים לנו כסותרים את החיים לחיים. את כל הדברים שסותרים את המציאות למציאות. מה אנחנו רואים בכל הדוגמאות המעטות שהבאתי כאן, שבחודש הזה אנחנו נפגשים כל הזמן עם מצבים שאם אני לא מבין אותם, זה עלול לגרום לי להגיע למסקנה שזה עבוד, ואם אני כן מבין וקורא את הפרשיות כמו שצריך, אני יונק מהפרשיות הללו את הכוח להפוך את כל מה שנראה לי רע לדבר טוב. כמובן שאם זה קורה בצד הזה, זה יכול לקרות בצד ההפוך. כלומר, יש אנשים שדווקא מקלקלים בחודש הזה והופכים כל דבר טוב לדבר רע. ושוב פעם על ידי מה? דבר אחד. ראייה מקולקלת של המצב. צירוף שם השם המופיע בחודש תמוז הוא ה-ו-ה-י. כלומר, שם הפוך לחלוטין. הוויה הפוכה. והוא בסדר הפוך להופעתו בחודש ניסן, ישמחו השמיים ותגל הארץ, י' כבב כ. כלומר, אם בחודש ניסן זה ישמחו השמיים ותגל הארץ, אז מה זה אומר ביחס לחודש תמוז שההוויה היא הפוכה לגמרי, חז ושלום? שאין שמחה לא בשמיים ולא בארץ. אז מה אני עושה עם חודש כזה? כאילו אנחנו נכנסים כבר למצב נתון. לא. אלא יש כוחך להפוך את הסדר הזה ולהפוך אותו לדבר מצוין. לא לשכוח שבחודש הזה הקדוש ברוך הוא החליט לתת את התורה לעם ישראל. זה לא בגלל שאנחנו התבלבלנו וגרמנו לחטא העגל ושברנו את הלוחות והכל התקלקל, שזה מה שהיה אמור להיות בהתחלה. הקדוש ברוך הוא דווקא בחודש הזה הוא לא שינה את ההוויה שלו, הוא היה תמיד. היי והי יוד, הפוך. ודווקא בחודש הזה הקדוש ברוך הוא מחליט לתת תורה לעם ישראל, בדמותן של הלוחות, כן, שנשברו ביוד זין בתמוז. אז מה? להראות לך שהיסוד של החודש הזה הוא עצום במיוחד. זה שההוויה מופיעה בהיפוך, זה רק כדי לתת לך מקום אתה. למה? כשההוויה נמצאת בסדר יוד כבב כה, אין לך מקום בכלל. אין לך מקום להופיע, כי יש ריבוי של אור. ולכן הזכרתי את חודש ניסן. מה קורה בחודש ניסן? שההוויה כן בסדר, י' כו' כ', אז הכל ניסי. והוצאתי אתכם מארץ מצרים, ולקחתי אתכם, וגאלתי אתכם, והבאתי אתכם. מה אתה עושה אתה? כלומר, כל כך אור שאין מקום לאחרים. כמו הערת השמש, שכשהשמש מאירה לא רואים כלום בשמיים. הכוכבים נעלמו? לא. אבל אי אפשר לראות אותם מריבוי אור. אז מה עושה לנו הקדוש ברוך הוא? חודש אחד בשנה, הוא הופך את הכל ועושה כאילו חושך. זה לא חושך, זה כדי לאפשר לך, אתה בן אדם, להשתתף ולראות את האור שבמלוא האור לא רואים כלום. כמו שאומרים חז"ל, שרגה. כן? בתיהרה. מה עם הענה? מה אני עושה עם נר, נר בשמש? בחוף הים, ב-40 מעלות חום, ב-12 בצהריים. אתה רואה בכלל את אור הנר? לא. מה עושה הקדוש ברוך הוא? ממעט את האור. תקופות שהקדוש ברוך הוא בעצם מוריד את הווליום, כדי שאתה תוכל להשתתף ברווח הזה, בשקט הזה, הייתי אומר. הקדוש ברוך הוא נותן לנו חופש. זה תחילת החופש הגדול, כדי שנוכל אנחנו להתעצם בגלל, בזכות זה שאין הרבה אור. אתם מבינים? הכל הפוך. הפסוק ממנו נובע הצירוף, עכשיו זה מעניין, עוד יותר. מאיפה נובע, נובע הצירוף הזה? מאיפה אברהם אבינו לקח את הצירוף הזה של החודש? הפסוק ממנו נובע הצירוף של חודש תמוז. נמצא בסופי תיבותיו, כן? במגילת אסתר, ויוצא מפיו של המן הרשע. מי זה המן הרשע בעצם?
זרע המלאק.
אם זה היה זרע המלאק, רק מבחוץ זה בסדר. אני מדבר על האמן שלנו. כלומר, בכל אחד מאיתנו יש את אותו כוח, את אותה דמות המנית, ונראה מה היא אומרת. וכל זה איננו שווה לי. הנה מה שאומר המן. כלומר, אם אתם בקרבת מקום של אנשים כאלה, שאומרים לא שווה כלום, זה כמו המן. פשוט בולט אצלם הכוח של המן יותר מהכוח של מרדכי ושל הקדושה. אז זו ברכה בכלל להגיע לאינפורמציה הזאת שאנחנו עכשיו אומרים, זה כבר ברכה בפני עצמה. לדעת שמי שמתבטא בצורה כזאת שכלום לא שווה לי, זה בא מאיפה? מהמן הרשע. עכשיו תבינו, ניכנס יותר לעניינים ונראה למה המן אומר דבר כזה. ביטוי כזה הינו שיעור לחיים, ובא ללמד שלמרות הכבוד שכולם רחשו לאמן, כלומר זה לא שחסר לו משהו, מלא בכבוד הבן אדם הזה, כולם מעריצים אותו על כל מה שהוא עושה, למרות כל עושרו, למרות כל מה שיש לו, אמן לא נהנה משום דבר. תראו איזו תכונה נפשית חולנית יש לו, הכל והוא לא נהנה מכלום, רק בגלל שדבר אחד עושה לו איזה מין צל קטן. הוא מתמקד דווקא בחיסרון, הפעות של חוסר הכבוד של מרדכי כלפיו. זהו, זה מה שחסר לך בחיים. כל מה שיש לך לא שווה כלום רק בגלל הנקודה הזאת. פסיכולוגיה. דבר קטן בחיים שלנו, אנחנו מנפחים אותו חבל על הזמן, זה עושה לנו כאילו הכל חשוך. כל מה שיש לך, זבל ליד זה. כפוי טובה שכמותך. אתה לא מתבייש? כל מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, אתה רואה רק את הנקודה הקטנה ואותה עשית גדולה, הכי גדולה ביותר? אין לך כבר שום דבר, שום הנאה בעולם? זה המן. זו תכונה נפשית המתעוררת תמיד בחודש תמוז. זהירות? זה עכשיו. המן מסמל את הכוח השלילי שבנפש האדם. זה שאינו מסוגל לראות בחייו אלא את החסרונות ואת כל הנקודות החשוכות. כלומר, אף פעם הוא לא יגיד לך זה טוב. גם כשהוא ירצה להגיד לך טוב, הוא יגיד לך זה לא רע. כי הוא חייב להיות דבוק עדיין במילה. עד כדי האמירה קיצונית שכזאת, וכל זה איננו שווה לי. כל זה! הגמרא כבר רמזה לכך בגישורו של המן לעץ הדעת. זאת אומרת, אני חוזר עכשיו איפה הופיע המן בפעם הראשונה, אתם זוכרים, נכון? המין העץ. כלומר, איפה היה המן הראשון? בדמותו של הנחש, שפיתה את חווה בעץ הדעת. למרות היכולת לאכול, גם שם אותו דבר. מכל עץ הגן אכול תאכל. מה אתה רוצה יותר מזה? כל החיים מותר לך לאכול, רק אחד, אני אומר, אל תיגע בו. זה מה שמפריע לך? מכל העצים, למרות היכולת לאכול מכל עצי הגן, גן העדן, וליהנות מפריים, ננעלת תשוקתו של אדם הראשון דווקא בעץ היחידי שנעשה לעולם לאכול ממנו. מה זה הדבר הזה? מה זה האובססיביות הזאת? זוהי משיכה לחלקים החסרים של החיים. זו תכונה, רבותיי, זה לא שיעור שהיה ונגמר. אנחנו יכולים להיות שם, חס ושלום. משיכה לנקודות החושך המאפילות על כל האור היפה והגדול. אתה לא מתבייש? את לא מתביישת? כל הזמן רק טענות, רק נקודות חשוכות. זו מחלה נפשית שאסתר המלכה באה ומרפא אותה. הנה, אסתר. זה בית חולים הדסה. שם מרפאים ממחלות כאלה. היא מזמינה את המן אל המשתה אשר הכינה יחד עם המלך, מלכו של עולם. מה זה אומר? היא לוקחת את הנקודה הרעה ומכניסה אותה, מזמינה אותה אל הטוב. תראו איזה יופי יש בזה. זה לא סתם אינפורמציה שהיא עושה מסיבה ואומרת יאללה בוא גם אתה וזה. לא, יש פה רפואה. אני לוקח את הנקודה הלא טובה שאני הגדרתי כלא טובה, שהיא מפריעה לי, עושה לי צל על הכל, ואני מכניס אותה אל הקודש פנימה, מאמץ אותה. אסתר פועלת כאן בהכנסת הכוח השלילי הנקרא המן אל המשתה יחד עם המלך, עם מלכו של עולם, המבטא את יסוד האור העליון. איזה יופי, איזה שיעור לחיים. יבוא המלך והמן היום, י' כ' ו' כ', אל המשתה. אסתר פועלת לביטול החיסרון. כל מה שהיה לפני הוא הבין, רק זה לא. אשריך. אסתר פועלת לביטול החיסרון ולהשבת הסדר הבריא על כנו. אתם מבינים מה זה אומר? אז רבותיי, אנחנו מדברים רק על עצמנו. ואני מדבר על עצמי. לא מכוון על אף אחד. אני צריך לצאת מהשיעור שאני כתבתי בצורה מחודשת. כך הופכת מידת הדין למידת הרחמים, והחושך הופך לאור. זה השיעור העיקרי של חודש תמוז, שדווקא בתקופה של תגבורת מידת הדין, עלינו לסלוח יותר לעצמנו, לקבל את העובדה שיש בנו חולשות. זה בסדר. יש בנו חולשות, אז מה? אז אני לוקח את החולשה הזאת והופך אותה לנזק טוטלי, שכל הדברים והיתרונות שלי והדברים טובים שלי אין יותר? כמובן שיש להשתדל בתיקונן, אך התיקון צריך להיעשות מתוך יחס נכון למצב הקטנות שהחודש משדר. אז יש חודשים שיש צמצום של אור. אז גם אתה תדע לקחת את הדברים בפרופורציה. תן לגל לעבור, ותיקח את הדברים, את היסודות הטובים שבך, ותתחיל. הרי אומרים לנו חכמי הסוד, שבתקופת תמוז כבר אנחנו מכינים את חודש אלול. ימי תשובה ממשמשים ובאים. זאת אומרת שאנחנו כבר עכשיו מתחילים לבנות את ערכי התשובה שלנו, את החזרה שלנו אל המקור הנכון. כי מה זה תשובה בסופו של דבר? זה פשוט להבין שאתה טוב, רק שסטית מהטוב. זהו. לא שאתה עכשיו ננעל בחטאים ואתה הכל לפי החטאים. לא. התשובה זה טוב. יש לי ראייה של טוב. אני חוזר לשם, לבריאות המקורית שלי. בספר יצירה נאמר, המליך עוד חטא בראייה. הנה. כלומר, החודש שלנו נברא על ידי האות חטא, והוא קשור ביסודו גם האות עצמה, תכף נראה, וגם החודש עצמו לראייה, כלומר, לצורת הראייה וההתבוננות שלי על כל דבר. סרטן בעולם, וזה גם כן, צריך להיזהר איך לתפוס את הסרטן, או כמחלה, או כרפואה הכי גדולה שיכולה להיות, תכף נראה גם כן, בעזרת השם. תמוז בשנה, כלומר, הזמן שנקרא תמוז, ויד ימין בנפש. יד ימין, הבנתם? נתינה. כלומר, תהפוך את כל המסלול מסגירה, מהסתגרות, להפך, לנתינה כדי להימנע מכל הדברים השליליים שאתה כן יכול להביא עליך, חס ושלום. או להפוך אותם לדברים חיוביים על ידי גם כן העשייה שאתה עושה. האות המיוחסת לחודש תמוז היא האות ח'. אם תסתכלו, כן, אצל כמעט כל הסופרי סתם, האות ח' כתובה ו' ז' ואיזה מין חטוטרת כזאת. מין כובע כזה, מין משולש, מין פירמידה למעלה. למה הם כותבים את זה בצורה כזאת? אצל הספרדים זה שטוח. אבל אנחנו הולכים לפי האריזל, והאריזל כותב ו' ז' עם כובע. והוא משדר לנו שצריך להעלות את האות חטא מהסגירה שלה, מהחטא, למדרגה יסודית. תכף נבין את זה. וזה מוביל אותנו אל המילה בתורה. עכשיו, איך אני יודע מה הכוח של האות חטא? אז אני הולך בתורה בפעם הראשונה שזה הופיע. ככה לומדים. בתורה מופיע בפעם הראשונה האות חטא, בתיבה חושן. מפחיד? כלומר, הפעם הראשונה שאור נחשך, שמשהו קבה, זה באות הראשונה של האות חטא. ואם אתה שם לי את האות הזאת בחודש, מה אתה רוצה ממני? ויש להבין שאין זה חושך. אז אם אתה מסתכל על החושך כחושך, כלומר, ככיבוי אורות, זה מראה כמה אתה לא מבין כלום וכמה אתה פסימי בחיים שלך. ומיד שאומרים לך דין, חושר, דברים כאלה, אתה מיד נופל לדיכאון. לא. החושך שמדובר עליו הוא ריבוי של אור שאתה לא תופס. בגלל זה בשבילך זה נראה כחושך, אבל זה ריבוי אור. הרי איפה יש יותר אור? דווקא כשמלבישים. כמו שנאמר בפסוק יוצר אור, הוא בורא רע, בורא חושך, זה אותו דבר. כלומר, איך יכול להיות שבעולם היצירה יוצר אור, בעולם היצירה יש אור, ובעולם גבוה ממנו, בורא, בריאה, יש חושך? אז זה הפוך, ככל שעולים האור יותר גדול. נכון, אבל בשבילך, לעומתך, ביחס אליך, ככל שעולים למעלה, אז אתה לא רואה כלום, אז אתה רואה חושך. אבל זה הפוך. כלומר, אם אתה רואה מקום שהוא חשוך, זה אומר שיש פה עבודה גדולה מאוד להעיר. ואני מזכיר לכם את מה שאמרנו בשבת. השיעור העיקרי של הפרשה שקראנו, אם יש רק שיעור אחד שאתם צריכים לקחת אותו בכיס, זה שאפשר להוציא תורה מהחומר. מים מהסלע, אותו דבר. הקדוש ברוך הוא נותן שיעור למשה רבנו. תדבר אל הסלע הזה, אתה חושב שזה דבר שלא זז, זה דבר יבש. זה מלא מים, אתה לא מבין. תדבר, רק תפתח את הבחינה של המלכות, מלכות פה תורה שבעל פה קרינן לה. אתה תראה כמה מים יש בסלע. ובלי להרביץ, לא צריך להקות שם. אתה חושב שהתורה באה מהשמיים, נכון? זאת התורה שקיבלנו במדבר. אז יש לי חידוש בשבילך. התורה הפנימית, תורת הסוד, באה מהחומר עצמו. וזה נקרא תורת הארץ. אנשים שלא מבינים, הם חושבים שזה תורה שלומדים בארץ ישראל. יש תורה שלומדים בחול, ואז אתה נוסע, כמה שעות נסיעה במטוס, אתה מגיע לפה, לומד תורה בארץ. לא, לא כתוב תורה בארץ. תורת הארץ. כלומר, הארץ יש לתורה לתת לך, לא השמיים. זה החידוש. תורה שיוצאת מהארציות, מהחומר. אתם מבינים מה זה התורה הזאת?
מהרגלים של האדמה.
מרגבי אדמתה של ארץ ישראל יש תורה. אתה יודע ללמוד אותה? תורת הגוף. לגוף יש נשמה בפני עצמו, לא הנשמה שנכנסת בתוך הגוף. כי אם אתה רק חושב שיש נשמה גבוהה והיא נכנסת בתוך הגוף, הגוף הוא רק כלי. אז באמת זה סתם זבל, מה אכפת לי מהגוף הזה? סתם מאפשר לי להיות כמה שנים פה, ואחרי זה העיקר זה מה שקורה שם למען. אז בואו נתאבד כולם. חס ושלום. לגוף יש מערכת גדולה יותר מהנשמה. ואני מודד את מה שאני אומר. ואני לוקח את זה ממלאך השם צבאות. הרב שכתב את הספר הקדוש, אחד הקדושים ביותר, לשם שבו ואחלם. שהבן ישחי בלבד נתן הסכמה לספר הזה. והוא כותב שם, בעל הלשם, הרב אלישי, הסבא, רבא של הרב, של היום, שהאור של החלל הפנוי הרבה יותר גדול מהאור שחודר אל תוך החלל מאין סוף. הוא מסביר את זה. אתם קצת למדתם, אז אני יכול קצת להיכנס איתכם. האור של הצמצום זה אור אין סוף עצמו. הצמצום, כשהוא התפשט לצדדים, זה אור של האין סוף עצמו. כלומר, הרשימו של החלל הוא רשימו של מה? של אור אין סוף. אבל האור שחוזר לתוך החלל בצורת קו וממלא, מאיפה הוא בא? מהאין סוף הסובב. זאת אומרת שזה אור הרבה יותר קטן מהאור הפנימי. אם לא הבנתם, זה לא חשוב. המסקנה, האור של הכלים הרבה יותר גבוה מהאור של האור. רק שאנחנו לא רואים את זה.
מה שאנחנו תופסים, אנחנו רואים פה חושב, זה לא מה שאנחנו תופסים.
נכון.
זה אור גדול בשבילי.
זה אור עצום, אני צריך לתפוס. יפה, בגללך. בגללך אתה לא תופס, כי אתה לא עולה לרמה של תפיסה הזאת. אז יפה, אז זה צריך להוות אור. אני מגלה לך עכשיו, אני נותן לך אינפורמציה, תנסה למצוא את האור הזה. הוא ישנו, רק אתה בקומה שאתה לא יכול לראות אותו. אז מה תעשה? או שאתה טיפש ואתה אומר, טוב, אם אני לא יכול לראות, אז אני סוגר. אבל אם אתה אדם שרוצה אתגר, ואתה רוצה להתפתח, ואתה אומר, רגע, רגע, יש אור פה ואני לא מסוגל לראות אותו. למה? עכשיו אני הולך לעבוד, אני מתחיל לעבוד כדי לראות את האור הגדול הזה שגנוז פה, כי כשאני אפגש עם האור הזה, זה לעלה ולעלה מכל האורות שאני מכיר בכלל. זה כמו שאומרים חז"ל, מזמן שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא אלא 400 של הלכה. אז מה עושים? יאללה, בוא ניכנס איתו ל-400, כולם בכלב. אנחנו והוא. אתה לא מבין שאתה צריך לגאול אותו? שהוא בוכה כשהוא אומר לך את הדבר הזה?
שלא, נמצאו הגופות של הנערים.
וואי, וואי. שלושתם?
כן. תהיה עכשיו לזיכרון.
ברוך דיין האמת.
היא לא תירגע כל הלילה.
אור גדול שאנחנו לא מסוגלים להכיל. רק מי שמסוגל להעמיק בראייתו, כפי שייחס חוש הראייה לחודש תמוז, יראה באמת את האור הגנוז המוכן בחודש זה להופיע עלינו ממרום. לא בכדי היינו ראויים לקבל את התורה בחודש תמוז. זה שאנחנו רואים את החושך זה בגלל שאנחנו לא עולים למדרגה הזאת, אלא שהצליל היוצא בהיגויה של האות חטא מזכיר גם את החטא, את ההחטאה, רק שעות ת' שבה מופיעה בתורה בפעם הראשונה בתיבת טוב וביחס לאור כי טוב. רבותיי, תחזרו לעניין, אנחנו חייבים על ידי זה להוסיף אור בעולם. זה כואב, אבל אנחנו צריכים לדעת לצאת ולעלות ולהתעלות מהכוח הזה. אנחנו יודעים שהרבה דברים קורים בחודש תמוז, ואנחנו צריכים להתעלות ולאזור כוח, ובעזרת השם בילה המוות לנצח, ועם ישראל יצא, אם אנחנו באמת יודעים להשתמש בכוחות שלנו למלחמה גדולה. אם אני לוקח את החטא, יש לי שלוש אותיות, חטא, תת א', אז החטא הוא חושך בהתחלה, ראינו חטא. אבל הטט, מתי היא הופיעה בפעם הראשונה בתורה? בטוב. ואחרי הטט יש א', שזה בכלל אלוהים, בפעם הראשונה בתורה. זאת אומרת שבבראשית, כן, יש כבר את האלף המקורית האלוהית. ועוד א' שבסיום תיבת חטא מופיע לראשונה בתורה בשם אלוהים, כאילו בפתיחה. ולפי זה אפילו למושג חטא ישנו תיקון ויכולת לשוב אל האור האלוהי ואל ערכיו. בתנאי לפיתוח ראייה נכונה ובריאה לחיים. זוהי עבודתו המרכזית של האדם בחודש תמוז. להעמיק ככל האפשר במהות הפנימית של כל דבר. לזהות את ההשגחה העליונה על כל מהלכי החיים עד אשר תושג הוודאות שאין עוד מלבדו. גם במצבים כאלה, קשה לנו. אבל אי אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא לא נמצא במצב הזה. אסור להגיד דבר כזה. כי זה כבר כפירה בהשגחתו של הקדוש ברוך הוא. למרות קטנותנו, למרות קטנות המוחין, למרות הנפילות הקשות האלה, הקדוש ברוך הוא נמצא במצב. ולט אתר פנוי מיני, ממלא כל אלמין וסובב כל אלמין גם במצבים האלה. זה קשה מאוד. האמת העולה מכל זה, היא שהמציאות באנו חיים, הינה פונקציה יוצאת מפרי ראייתו של המתבונן על כל דבר במציאות. האדם בעצמו קובע את הלך הדברים ואת הופעתם לפי טוב ראייתו עליהם, או טוב ראייתו עליהם. חזד מספרים על עיירה, שאנשיה התרגלו לדון תמיד את חבריהם לקף חובה. זה מה שהיה קורה בעיירה הזאת. כולם היו מדברים רק רע אחד על השני. יום אחד החליט רב הקהילה שהדבר אינו יכול להימשך, וכל מי שימות לא יובע עוד לקבורה, אלא רק בתנאי שיאמרו עליו דברי זכות. והנה, בפטירתו של אחד מן התושבים שהיה רשע במיוחד, עמדו אנשי העיירה במבוכה גדולה, ולא ידעו לומר עליו ולו דבר טוב אחד. עד שקם אחד ואמר, אני מכיר אדם בעיירה שלנו שהוא גרוע יותר מזה. סמכו כולם והביאו לקבורה. אלא שלאחר מכן נפטר אותו האיש, עליו דיברו, בהלווייתו של הראשון. ושוב עמדו אנשי העיירה נבוכים בלי למצוא דבר טוב לומר בזכותו של המת. לאחר שעה קלה שוב התפרץ אותו אחד ואמר, אני יודע, הרי בזכותו של זה קברנו את הקודם. כלומר, גם על זה הוא מצא זכות. סמכו כולם וקברו גם את זה. החושך הוא כלי לגילוי האור. בזכות הצמצום שקדם לבריאה, היה אחר כך ריבוי של חיים. אז כמובן שברגע, בזמן, הכאב הוא עצום. החיסרון הוא גדול, וצריך להרגיש אותו. הרי יש לנו מצווה להיות באבל. יש לנו מצווה לבכות. אבל אחר כך, מתוך זה באור גדול. זאת תכונתו של חודש תמוז. להבין שדווקא מתוך החושך ניתן להבליט את האור. ומכך יש ללמוד שדווקא החסרונות מאפשרים צמיחה וגדילה. שהרי במצבים של גדלות אין עבודה ממשית. מתי דורשים מאיתנו עבודה? דווקא בזמן שאנחנו מרגישים את הכאבים הגדולים האלה. על כן בחודש תמוז עלינו לפתח בעצמנו ראייה מתוקנת ובונה על המציאות. גישה בריאה יותר על אירועי החיים למיניהם. כדי להצליח עלינו לפעול בריבוי חסדים, באהבת ישראל, כדי לעורר עלינו מלמעלה את ההופעה המקבילה. כלומר, אם אנחנו רוצים שירד עלינו שפע של חסד, אנחנו צריכים לפתח בעצמנו חסדים בינינו, באהבה. וזה מתחיל ביני לבין עצמי, ביני לבין אשתי, ביני לבין ילדיי, ביני לבין חבריי, ביני לבין עמי, כמובן. עשיית הטוב תפקח את עינינו לראיית הטוב. כלומר, איך אפשר לראות טוב? רק על ידי שאנחנו פותחים את העיניים, על ידי שאנחנו עושים דברים טובים. נשמח מכל הדברים שנראים לנו כמובנים מעליהם, ונדע להודות על כולם באהבה. חכמי הקבלה מלמדים אותנו סגולה פשוטה ונפלאה. במצבים של קטנות מוחין, יש להסתכל על השמיים. עכשיו, כשנצא, צריך להביט בשמיים, להסתכל על השמיים. למה? המסר עמוק. במצבי קטנות עלינו להישאר דבוקים ומרוכזים ברובד הנצח. השמיים זה נצח. הדברים שעוברים לפנינו עם כל הכאב שיש בהם, הם דברים חולפים. אם אתה נכנס לשם ואתה נקבע, מקבע את עצמך בדיכאון, אתה מת. אז כל פעם שאתה במצב של דבר, למרות הכאב, אבל הוא חולף, תסתכל על מה שלא חולף. זו סגולה שיכולה למנוע מאיתנו מנפילה לדיכאון. שהרי הכל עובר וחולף לו, ואין מצב, אפילו הקשה ביותר, שנשאר לנצח. הסתכלות על השמיים מזרזת את תהליך יציאתו של האדם מכל המצבים הכואבים של החיים. מזל החודש, סרטן, מוביל לאותן מסקנות. לפני שאנו ניגשים אל ההבנה הפנימית הגנוזה בשם של המזל, יש להבחין בבעל החיים הנקרא בשם זה. הסרטן אינו יודע להתקדם. הוא תמיד הולך הצידה, באלכסון, הוא תמיד הולך בצד. בהתבוננות בצורת הליכתו, אנו מבחינים שאין זו הליכה עקבית, אלא אוסף של הליכות קטנות שיש בין כל אחת ואחת מעצור. כלומר, אי אפשר ללכת הצילה. תנסו. אתם מביאים את רגל ימין לרגל שמאל, או הפוך, ואתם חייבים לעצור רגע אחד כדי להמשיך ולעשות את פעולת שוב פעם. במילים אחרות, זה לא מהלך של עקביות. זה מהלך מלא בעצירות. אתה לא הולך בעצם. אתה כל הזמן עוצר בדרך. אתם מבינים מה אני אומר מבחינה פסיכולוגית. זה אנשים שכל הזמן הולכים ועוצרים, ושוב פעם נופלים לדיכאון, ואחרי זה הולכים עוד 2 מטר ועוצרים. ההליכה לצד אינה מאפשרת התקדמות רציפה. והמסר ברור. הסרטן משדר חוצר רציפות, והוא הפך הזרימה הנצחית בעולם. את מה? אוקיי, ומה הקשר עם ההליכה של הסרטן עכשיו?
של
התקוע. אבל איך הארז והזה, איך זה מופיע בארז? ובאזוב? אבל זה הכי קטן. כלומר, זה בעצם הסוגריים של כל המציאות. הגדול ביותר והקטן ביותר. זה מכלול של הכל. אוקיי. הליכה נכונה מקדמת אותנו יותר ויותר אל האור ומולידה בנו שמחה וברכה. המפגש שלנו עם הנצח נובע מיכולתנו להתקדם. כלומר, אתה רוצה לראות נצח? אל תעצור. כל פעם שקורה משהו, אם אתה עוצר, אתה בעצם נופל שוב פעם, וקשה לחזור מהמקום שהיית בו. חייבים ללכת, להתקדם. חכמי הסוד מחלקים את תיבת סרטן לשני חלקים, ומדברים על סרטן. כלומר, על יכולת הסרת התינה והכאוס מחיינו בחודש תמוז. אתם יודעים שכל מי שחולה במחלה הזאת, זה מתחיל תמיד בחודש תמוז. לא עלינו ולא עליכם. בגלל הראייה והגישה הלא נכונה למציאות. ויש על מה. יש מצבים מאוד קשים. ולמרות זאת עלינו להתפלל ולהגיע לתקווה הזאת של שינוי כל המצב הזה. הרי יש לנו נבואה שאומרת לנו שכל הצומות האלה הולכים להתבטל. אבל בשביל זה צריך להגיע ולעשות עבודה רצינית. אסור ליפול בחודש זה לעצבות, שהיא הפך רצון השם, שהוא מלך חפץ בחיים. איך מלך חפץ בחיים ומה שקורה עכשיו? זה בדיוק העניין. אנחנו לא מבינים, אבל אסור לנו לחשוב שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בתהליך הזה. אני זוכר כשהלכתי להלוויה של 8 הצעירים, שנהרגו בפיגוע במרכז הרב. אחד מהם זה הנכד של הרב צוקרמן, של מורי ורבי. והלכתי לראות את הרב, ואמרתי לו, הרב, מה, איך אתה בעוצמות כאלה? הוא אומר לי, אני יודע שזה כלול בתהליך גדול של גאולת עמנו. פלא פלאות, כן, קשה מאוד. מי שזוכים ליישם זאת, מתרחקים מן ההצטרפות לקבוצת הסיכון של חולי הסרטן. דווקא בחודש כזה, שההסתר שולט בו, ויש לנו עכשיו דוגמה מוחשית, יש לפתח בעצמנו מחדש את החושים הבריאים ולהפוך למשפיעים יותר מכפי שהיינו קודם. כך נזכה לראות את האור הגנוז בתקופה זו ולחדש את כל מה שנסתק בהיסטוריה של עמנו. וממשיך לצערנו להיסדק עוד, אבל אנחנו כבר בתקופה של גבורה. בעזרת השם, אני בטוח שהתוצאות של מה שעכשיו גילינו, כן יובילו לחיסולו של הרב בעולם. אסור להפסיק באמצע. צריך לצאת למלחמה אחת שלא מסתיימת כל עוד לא נגמרו כל הזבל הזה מהעולם. אסור להפסיק באמצע. כל המלחמות שהיינו פה, מאז שנולדתי, זה מלחמות שעצרנו אחרי 3-4 ימים, 10 ימים. אסור לנו להפסיק. כמו דוד המלך. דוד המלך, אני תמיד אומר וחוזר ואומר, שזו הדוגמה של המלכות. ארדוף אויביי ואסיגם ולא אשוב עד כלותם. לא אשוב, אני לא חוזר הביתה עד שהם לא טוטלית נעלמים מהעולם, מהמציאות הזאת. זה מה שצריך לעשות גם בכוחות הרשע שיש בתוכנו, במידות הרעות שבתוכנו, וגם כמובן נגד אויבינו. בעזרת השם נעשה ונצליח ונראה את הטוב, בעזרת השם זורח מכל החושך הגדול הזה. הטלפון שלי לא מפסיק לצלצל בכיס.